אתם מאזינים לרדיו שלום, התוכנית בעברית המשודרת מדי יום ראשון מקופנהגן בירת דנמרק, וזאת בתדר 87.6 מגה הרץ FM ו-90.6 במערכת הכבלים בין השעות 4 ל-6 אחר הצהריים, ושידור חוזר בין השעות 6 ל-8 בערב. את השידור ניתן לקלוט גם באתר באינטרנט www.radioshalom.dk. בדף הפותח תראה כיתובית אינטרנט רדיו, ובלחיצה על כיתובית זאת תעלנה שתי כיתוביות, האחת לשידור הנוכחי, היום, והשנייה ארכיב לשידורים קודמים. היום יום ראשון, ה-28 בדצמבר, שנת 2008, באולפן יפה קרסניק, הטכנאי עמוס סרוסי, ואני אילנה פורטנוי. ומה בתוכניתנו הערב? המצב בישראל מתוח, אווירת מלחמה ודאגה. נשמע בנושא שני אנשים, את השופט בדימוס אמירם שרון ואת אחד התושבים באזור שמוליק שלום מאשקלון. בשבוע שעבר מלאו 80 שנה למותו של אליעזר בן יהודה, נשוחח על פועלו. שאול סוסה חוזר אלינו עם הסיפורים המיוחדים שלו. נדבר גם על חנוכה ושנה אזרחית חדשה ועוד. פינת הבריאות של יפה ועוד הפתעות בדרך. נשמע משהו לעיצוב האישיות של אנשים ועצות להכר את הבית, בורא פרי החורף, ועוד נוסיף ונשוחח ככל שיאפשר לנו הזמן. המשך ההזנה נעימה.
מה אני עושה פה בלעדייך? אין לי כלום מלבד האהבה. כל הערב מחייג אלייך, את לא עונה. הסתגרתי לי לבד בחדר, ומשוגע הולך מפה ל... החיים איבדו כיוון בסדר, אין לי עניין. אלוהי, אלוהי, אלוהים, לא יודע לאן. אלוהי, אלוהי, אלוהים, אם תיתן לי קצת זמן. האורות קביב בחלונות, אנשים חולמים על המחר. לא יכול לישון, רוצה לדקור, עצוב לי וכך. פתאום צלצול ואת בדלת, מתנצל אומרת, מתנצל. את אהובתי ואין אחרת, די לערפל. אלוהי, אלוהי, אלוהים, לא יודע.
Thank you.
נמצא איתנו על הקו שופט בדימוס אמירם שרון. שלום אמירם.
שלום רב וחנוכה שמח.
חנוכה שמח גם לכם, אבל זה לא כל כך שמח, הרי המתח גדול ואווירת מלחמה בארץ, אני מבינה. מה אתה יכול לספר לנו? מה אתה יכול לחדש לנו עוד?
קודם כל, חנוכה זה חג של ניסים. אז הנס הגדול הוא שבינתיים, יחסית לכמות הקסאמים והטילים שהם ירו במשך היומיים האלה, יחסית כמובן, אז יש הרוג אחד ומספר נפגעים, מה שלא היה במלחמת
לבנון
השנייה.
כן,
ולעומת זאת, בעזה יש מעל 200 הרוגים, רובם אנשי חמאס. הופצצו מפקדות, הופצץ בית ספר לקצינים בזמן טקס גמר קורס קצינים, תפסו אותם על חם. ובקיצור, הייתה הפתעה גדולה מצד חיל האוויר, והתוצאות הן מדברות בעד עצמם. עכשיו, ברגע הזה, ממשיכים חיל האוויר לקטוש אותם ולפגוע במטרות שנקבעו.
אמירם, לא מדובר על כוחות קרקע שיכנסו.
בינתיים לא מדובר, לא, לפי על כל פנים התקשורת.
כמובן.
כולנו חיים כאן מהתקשורת, כן. אז לא נכנסו כוחות קרקע. חיל האוויר עושה בינתיים עבודה יפה מאוד, יסודית מאוד, ואני לא בטוח שאי אפשר יהיה בסוף להסתפק רק בזה.
אני מאוד מקווה. תגיד לי, ואיך מגיבות אומות העולם לזה?
אתם שומעים את זה בדיוק?
לא, זהו שאנחנו לא שומעים. אנחנו עכשיו
בינתיים דווקא מצרים מגלה איפוק והבנה, ובגלל זה לא מעט התקפות מילוליות מומטרות על מצרים. לא שומעים ורואים בתקשורת איזה הלאום גדול כמו שהיו במקרים הקודמים. אבל אין ספק שבנושא הזה של תקשורת ושל תעמולה הם עולים עלינו.
כן.
אמירם, זו יפה.
כן,
צהריים טובים לך. אתה לא חושב שזה יגיע באיזשהו שלב, אפילו שמצרים קצת מתונה יותר, אבל הם אמרו כמובן שהחמאס הוא לא שמע לישראל וזה הבעיה שלו, אבל מצד שני הם דרשו לפי התקשורת ולפי מה שקראתי באינטרנט שישראל תוציא את ותפסיק את ההפצצות שלה שם.
טוב, זה תמיד.
יש להם דילמה.
יש כאלה שדורשים את זה באמת שבכנות, ואני מאמין שמצרים זה, איך אומרים, מס שפתיים.
כן.
בסך הכל הם עלולים לסבול מהתנועה האסלאמית לא פחות מאיתנו.
בהחלט.
כן. תגיד לי, מדברים באיזשהו שלב על גלעד שליט? זה יכול לסכן אותו באיזושהי צורה?
פה ושם הזכירו מנהיגים או שדרנים את שמו של שליט, כאילו שזה יהיה תנאי לתעתיה חדשה, אבל הניסיון מלמד גם כאן שזה בסך הכל כנראה רק מס שפתיים.
כן.
ואיך אומרים, לצערנו הרב, הוא לא ישוחרר אלא לאחר שיגיעו להסכם שבו ישראל תשחרר להם כמות ניכרת של מרצחים ומחבלים.
אז תגיד לי, למה באמת ישראל משחררת להם שם כל מיני אסירים ונותנת להם גם אספקה הומניטרית ולא לוחצת לשחרר את גלעד שליט כתמורה?
בואי נפריד. אני טענתי תמיד, הצרה היא שאני פה לא פוליטיקאי, וכמובן אין לי למי להשמיע את דעותיי, שבו בזמן שיש, נדמה לי שאפילו פעם אמרתי את זה בשידור אצלכם, יש למעלה מ10,000 מחבלים בבתי הסוהר הישראלים. כל שבועיים עד חודש יש להם ביקורי משפחות, שזה 10,000 שבאים הנה לארץ לבקר אותם. ואילו אצלנו אפילו נציג הצלב האדום לא זכה לביקור אצל גלעד שליט. אני סבור שאם היו מודים חד משמעי שיותר אין ביקורים אצל השבועים, אצל האסירים, המחבלים שנמצאים אצלנו בבתי הסוהר, עד אשר לפחות נציגי הצלב האדום יבקרו אצל גלעד שליט באופן קבוע,
כן.
ויעבירו לו, כמו שאליהם מעבירים,
כן.
חבילות ומכתבים, עד שזה לא יעשה, אני סבור שאם זה יעשה ככה, מהר מאוד כן יאפשרו את זה.
כן.
אבל איך אומרים, אצלנו כמו כל דבר.
כן, הולך קשה.
כן.
אמירם, שאלה אחרת, מה לגבי ערביי בישראל שמפגינים או שהפגינו אתמול?
לפי התקשורת עד עכשיו,
כן.
מה שראינו זה לא רציני, זה לא הפגנות רציניות היו, היו קצת בחברון, קצת בירושלים, אבל לשמחתנו ללא נפגעים בכלל, לא כמו שהיו בפעמים קודמות, וכנראה שגם מגלים איפוק לא מעט בנושא הזה, וגם ערביי ישראל בשלב זה עוד לא יוצאים לבצע את אותם פעולות שבעבר היו כן מבצעים, כמו חסימת כבישים וזריקת אבנים על מכוניות. הבוקר שמעתי שבכפר פרדי זרקו איזה אבן אחת על איזה אוטו, אבל זה לא משהו רגע.
טוב, זה הם עושים גם בלי פעולה בעזה
לפעמים.
כן, אמירם, יש לך סיפור מאוד נחמד שקשור בערביי ישראל, בערביי ישראל גם.
כן, כן.
אז אולי תספר לנו.
כן, זה במסגרת הסיפורים שמופיעים בספר שכתבתי, הגלימה השקופה,
כן.
יש סיפור נחמד על ערביי ג'סר א-זרקא. ג'סר א-זרקא, עליכם לדעת, זה כפר ערבי לא רחוק מחדרה.
כן.
שהוא אחד מהכפרים הבודדים שקמה מדינת ישראל, היה להם מספיק שכל לא לפגוע בדרכים ולא להיכנס למלחמת השחרור מהצד הערבי, והתוצאה הייתה שהם נשארו עם האדמות, עם הבתים, לא גורשו וחיים שם עד היום. עכשיו, ערביי הכפר הזה הם אנשים מאוד מאוד מעניינים, זה איזה 4-5 משפחות, חלק מהם הגיעו משפך הירדן וחלק מאפריקה, וכל משפחה ומשפחה יש לה מאפיינים מאוד מעניינים. כעת יש גם כמובן ביניהם מאוד משכילים ויש גם פרימיטיבים קצת. כעת בחדרה, לפני מאז קום המדינה, למעשה קודם לכן, היה בית משפט קטן שבו כיהנו שני שופטים. אחד מהם קראו לו יוסף מרגלית, זיכרונו לברכה, שהוא היה בן המושבה בנימינה, והוא עבר אחר כך לחיפה, וכשהוא התמנה כשופט הוא היה נוסע באוטובוס כל יום מחיפה לחדרה לבית המשפט דרך הכביש הישן, הכביש שעובר ליד בית חנניה, ושם היו עולים ערביי הכפר ועל האוטובוס. עכשיו, יוסף מרגלית הוא היה דובר ערבית על בוריה, וכשהוא היה יושב באוטובוס הוא היה שומע את ערביי הכפר, את מה שמדברים. הוא היה מליט את פניו בעיתון, עושה את עצמו כאילו שהוא קורא בעיתון, והיה שומע את מה שהם מתכננים, חלק אלה שהיו באים לבית המשפט, מה הם מתכננים, איך הם יעידו ומה הם יעידו וכו' וכו'. בקיצור, וכשהם היו, היה מתחיל המשפט, הוא כבר ידע את הכל, והיה מפתיע אותם.
זה היה שיעורי בעים טובים.
ואז, רגע, ואז יום אחד,
כן.
ערביי הכפר המוכתר ועוד המכובדים, החליטו לבדוק את העניין. הם לא ידעו מה קורה, איך זה השופט הזה יודע הכל מראש. אז הם הלכו לחוואג'ה מרגלית, האבא שלו שהיה גר בנימינה, הכירו אותו אישית, ואמרו לו, תשמע, הבן שלך הוא שופט, אבל הוא תמיד יודע מראש הכל, תספר לנו, תגלה לנו מה הסוד שלו. אמר להם האבא של מרגלית, תחזרו אליי בעוד כמה ימים, אני אבדוק את זה עם הבן שלי ואני אתן לכם תשובה. ואז הוא שאל את בנו, תגיד כך וכך הם אמרו, מה דעתך? ואז הבן סיפר להם על את הסיפור עם העיתון, שהוא נוסע כל בוקר ומליט את פניו בעיתון ושומע איך הם מתכננים לתחמן אותו. ואז כשהם חזרו אליו אחרי תוצאה,
כן,
הם שאלו אותו, נו חוואג'ה מרגלית, מה אתה אומר? אז הוא אומר, תשמע בן שלי. והבן אמר ככה, כל לילה לפני המשפט מגיע אליו מלאך בחלום, והמלאך מספר לו בדיוק מה יגיד כל אחד. והם קצת פרימיטיביים, קצת פחות, בלו את הסיפור ואמרו, וואלה, אלוהים גדול, אללה אכבר. וזה היה, זה סיפור אמיתי שאני שמעתי מהאבא של מרגלית.
יפה. טוב, הלוואי והיה לנו כזה שקט עם הערבים עכשיו.
כן, הכפר הזה באמת כפר שקט, ומאז קום המדינה, והם לא הפסידו מזה.
נכון. הלוואי והם היו מלמדים את האחרים גם כן.
כן, נכון.
שאפשר לחיות בשלום.
כן.
נכון.
תודה רבה, אמירם.
אין בעד.
וחג שמח.
השידור הבא, מתי שתרצו.
ופעם בשידור הבא של רדיו שלום.
אין בעיות.
תודה רבה, אמיר. גם לכם.
שלום.
כל טוב.
לרגליו של ההר, לחופו של נהר, היא ישבה לבדה, תדעו מה סודה. הירדן אז שתק, החרמון שוב צחק, רק סיפרה השתיקה, כי היא לא מחכה. אז רחש ירדן בחלל עוד נשמע, ורחש בחייה של ילדה אשר שמה. כינרת, 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 הרוח לך שר, הרוח לך שר, ושמש ירדן לך זוהרת, שוקעת בהר בהר. חולפות השעות ועוברות השקיעות, וכל ערב עצוב אז קורא לה לשוב. אבל היא פה תשב והרוח נושב, ים דמעות אז ישטוף מלחייה את החוף. אז רחש ירדן סביב עוד נשמע, ורחש בחייה של ילדה אשר שמע. כינרת, 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 הרוח לך שר, הרוח לך שר, ושמש ירדן לך זוהרת, שוקעת בהר בהר. של היום לא ראינו פתאום את דמותה מול ההר, לחופו של נהר, מול ירדן וגליו, מול חרמון ושלגיו, רק בחייה פה נותר, אבל הוא לא חזר. אז רחש סיפור אגדה כנשמע, על ים הדמעות שקראו לו בשמה. כינרת, 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 הרוח לך שר, הרוח לך שר, ושמש ירדן לך זוהרת, שוקעת בהר בהר.
אנחנו שמענו את נערה שמה כינרת של גאולה גיל, וקודם שמענו את שירו של אייל גולן, אלוהי.
ואנחנו ממשיכים בנושא שלנו על המצב בישראל, ונמצא איתנו על הקו שמוליק שלום מאשקלון. שלום שמוליק.
שלום וברכה.
מדברת אילנה, ואני אעביר את זכות הדיבור ליפה, כי יפה ניהלה איתך את השיחה מראש, אז בבקשה, יפה.
תודה.
שמוליק, צהריים טובים.
צהריים טובים.
אתה, לפני שאנחנו נתחיל לדבר על הנושא, אנחנו שמענו קצת אינפורמציה קודם משופט בדימוס בישראל על המצב, אבל לפני כן אולי תספר בקצרה קצת על עצמך ומאיפה אתה בא ומה עשית בקיצור.
אני תושב אשקלון, בן 36, כרגע אני עובד בחברת מחשבים ב-HP ישראל, ואנחנו אחראים על המחירות של המחשבים, אני אחראי על המחירות של המחשבים הנייחים לכל הלקוחות של החברה, שזה הפצה בישראל, זה שיטה של אינדירקט. אנחנו פשוט מוכרים לדילרים וכן הלאה. בעברי, בשנת 97-98, הייתי עוזר ליועץ ראש הממשלה לענייני ערבים, ועבדתי מול שרון, מול ביבי ומול משרד הממשלה השונים שטיפלו בנושא ענייני ערבים. זהו, לגבי המצב.
לגבי המצב, אני עוד אחזור לזה, אבל לפני כן רק בקיצור על התקופה הזו שהיית עוזר להיות ראש הממשלה בתקופת, בשנה 97-98. אני מניחה שזה בתקופה הזאת, כן?
לפרט עוד...
בקיצור, איך הייתה התקופה הזאת שעבדת כעוזר להיות ראש בענייני ערבים?
התקופה מאוד מעניינת. יצא לי לעמוד בקשר עם ראשי המגזר הערבי בארץ, ולהכיר אותם, להכיר את הבעיות שלהם. טיפלנו בנושא של הבדואים, של הפזורות הבדואיות בנגב, שיש שם כפרים בלתי מוכרים. זה מכלול של בעיות שהאוכלוסייה הערבית סובלת מהם, חוסר בגבייה של ארנונות שהביאו אותם לגירעונות, וסייעתי להם מול משרדי ממשלה שונים כמו משרד הפנים כדי לפתור בעיות. בתקופה הזאת קצב הנשיא, הוא היה שר גם לענייני ערבים, ובניגוד לסיפורים האחרונים, כלומר לסיפורים האחרונים להסתבכויות שלו, הוא דווקא היה שר שהיה די יהוד על המגזר הערבי, בגלל שהוא טיפל בכל מיני פרויקטים בהצפות שהיו להם באזור, במישור החוף. הוא תרם שם, כמשרד התיירות הוא דאג לפרויקטים תיירותיים ומניעת הצפות באזור נחל אלכסנדר, שזה עזר לאזור ג'יסר א-זרקא, ועוד מכלול של ועדות גם בנושא בנייני ערבים, וגם הסתה שהייתה, הסתה, פעילות של התנועה האסלאמית בישראל שהיא מסיתה, שאחראה את סלאח למשל, שהוא עד היום מסית, וכל באזור המשולש למשל יש בעיה.
כן. שמוליק, שמענו קצת על המצב בישראל, ולפי התקשורת ראינו כמובן טלוויזיה, שמענו רדיו ואינטרנט, אבל יש לך אולי מושג מהי הדעה הכללית בישראל היום, זאת אומרת של התושבים, על המצב בדרום?
אני לא יודע להגיד את הדעה הכללית, כלומר אני יכול להגיד תחושה שלי, אבל אני גם עובד במקומים עם אנשים, אני מוקף באנשים מהדרום, מהצפון, מהמרכז. תחושה של אנשים, כלומר, היא בלב וגם בראש, אנשים לא מעוניינים לחיות במצב הזה שהם מותקפים, שהם תחת התקפות של טילים, כאשר היום למשל נחתו רקטות גם באזור, בקו אשדוד, אשדוד וגן יבנה, שזה כבר לא אשקלון וגם לא רק שדרות. המצב, האווירה היא נורא, אווירה מתוחה, מצד שני, ויש אווירה של פחד, אני אשאר בסדרות וגם באשקלון, אנשים יוצאים פחות החוצה, אנשים מסתגרים יותר בבית. למשל מסעדות אתמול במרינה באשקלון, ופאבים שפתוחים, ואנשים שיוצאים במוצש, כי יש אוכלוסייה גם שהיא שומרת שבת, ולא יוצאת,
כן.
ולא יוצאת בימי שישי, חלקה יוצאת ביום שישי, ביום שבת, למשל, הכל היה ריק. כי אנשים די חוששים, כלומר, יותר מסוגרים בבית. יש כאלה שאין להם בכלל ממדים, שזה חדרים מוגנים או מקלטים. אתה תלוי בתקופה של ה... מתי נבנה הבניין. התחושה של האנשים היא מאוד... הם חיו בחשש, כלומר, זה כבר לא סדרות שכבר שבע שנים מופגזת, אלא הצטרפו למעגל הזה, גם אשקלון, כל המושבים שמקיפים את אזור עזה, הצפונית לעזה, עכשיו זה גם גן יפנה, עכשיו גם אשדוד.
שמוליק, כן. דיברו באיזשהו שלב על לפנות אוכלוסייה ולהעביר, לבקש מהם להתפנות צפונה?
כן, למשל בסדרות, בגלל שהם חוטפים את עיקר המתחים, חוטף את סדרות ואזור ממש קרוב לעזה, 10 קילומטר הראשונים או 20 קילומטר הראשונים, שקלו להעביר ילדים ונכים מסדרות צפונה. הממשלה לא מעוניינת בתנועה כזאת של אנשים מסיבית או בנטישה, אבל יש אנשים שפשוט חוששים לביטחון האישי שלהם. ללכת למכולת, ללכת, לא יודע, ללכת, לתת לחברים, אנשים מסוגרים בבית, וגם צפירות, זה בטח דבר שלא נעים להתעורר איתו בבוקר או באמצע הלילה, לא לישון. אנשים חיים בסיוט, ואנשים מוכנים לסבול גם את המטחי רקטות שנוחתים עכשיו לישראל בעיצומו של המבצע, בתוך כדי המבצע עצמו שהפציצו בעזה, החמאס פשוט ממשיך לראות ולראות ולראות, וזה פשוט טרור איסלאמי קיצוני שפוגע באזרחים שבאוכלוסייה, בבטן הרכה של ישראל. זה לא, זה גם לא אנשים שהם עשירי היכולת שהם יכולים לטוס או לנסוע לחול לשבוע, לשבועיים ולחודש. וגם אם היה להם, הם לא היו נהדרים לכל כך הרבה זמן. אנשים רוצים סך הכל לנהל חיים נורמליים, ומוכנים כרגע לסבול רק ובלבד שהמבצע הזה יצליח. זה לא מבצע, זאת מלחמה.
שמוליק, אנשים האלה סבלו בזרות 8 שנים, ואפשר להבין אותם שהם כבר הגיעו לנקודה שהם כבר לא יכולים. אבל יש לי שאלה אחרת, למה עכשיו הם החליטו לפעול?
למה הממשלה עכשיו החליטה לפעול?
כן, אחרי 8 שנים. של הפגזות והפצצות ואי שקט בדרום. למה הממשלה החליטה דווקא עכשיו?
אני לא יודע להגיד בוודאות, כלומר, לתחושה שלי כעיקרון, אני לא יודע, יכול להיות שיש בחירות עכשיו, אולי זה מה שאת אולי רומזת.
בדיוק, זו הייתה השאלה אחרי שהייתה השאלה הבאה שתבוא, אולי זה צעד שברק הזה אולי לקבל מנדטים או משהו?
לא, אני לא חושבת
ככה. אני יכול להגיד כזה דבר, הם בסך הכל, כאילו, כל המדינה, אני חושב שכל המפלגות כרגע מאוחדות.
כן.
אני משער שבישראל הייתה תחושה שלפחות לנו שלא יעשה דבר עד הבחירות, כי באמת המתינו והמתינו.
כן.
גם אני חושב ש... נכון, יש בחירות שמתקרבות, ועל הפוליטיקאים, על ברק הסתכלו עכשיו אחרת, אחרי מה שקרה. אבל אבל באמת, 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 התחושה שלנו היא של האנשים שגרים, של התושבים שגרים באזור, שדי, הגיעו מים עד נפש. אנשים פשוט לא יכולים לחיות ככה. וזה כבר לא מדובר במתחים של 2 רקטות ביום, או ב7 בשבוע. מדובר ב60-80 רקטות, והיו גם ימים שהיו יותר.
כן, כי הייתה, איך זה, הרגיעה הזו שלהם הייתה, ישראל הייתה מחויבת לזה, עכשיו זה הסתיים, אמנם הם לא שמרו על רגיעה, ואז ישראל כנראה לא הייתה מחויבת יותר לשום דבר, אז החליטו לפעול, ולפעול מהר, ולא למשוך את זה יותר.
אני לא חושב שזה רק הקטע שישראל החליטה לפעול או לא לפעול, יש גם חייל שהוא חטוף כבר כמעט עוד מעט 3 שנים בעזה, שנמצא שם חטוף, וישראל ניסתה, עשתה כמיטב יכולתה. אנחנו באמת המותקפים, אולי אנחנו הצד עכשיו שכעיקרון שתקף, אבל אנחנו באמת המותקפים. אנחנו בסך הכל רוצים לנהל חיים נורמליים, אנחנו כן רוצים שלום, אנחנו לא מעוניינים במלחמה הזאת, אנחנו בסך הכל רוצים לנהל חיים נורמליים.
נכון.
ניסו, החייל הזה חטוף שם, ותתארו לכם עכשיו, אני חושב שכל ישראלי או כל יהודי שיחשוב על זה, שהחייל הזה כבר חטוף כמעט עוד מעט 3 שנים, אני חושב שבאוגוסט זה 3 שנים, והוא נמצא עכשיו תחת, אני לא יודע אם מענים אותו יותר עכשיו, אם מזיזים אותו, הוא בטח נמצא שם באיזה בונקר או באיזשהו חור. הממשלה גם חשבה עליו, ניסו לנהל מסע ומתן. הרי ההודנה הקודמת, התעדי, תקופת הרגיעה כביכול, גם כן לא הייתה רגיעה, אבל ישראל הבליגה, מדובר באיזה 280 רקטות, קסמים וגרדים שנחתו גם בתקופה הזאת של החצי שנה של הרגיעה. אז איזו מין רגיעה הזאת? אבל נתנו לחמאס, ניסינו לדבר איתם, פנינו למצרים, פנינו בישראל זה תחושת תסכול, כי צעקנו, כמה אנחנו יכולים לצעוק זה, נכון. זה, זה.
אז מה התחושה שלך עכשיו? זה לא יכול לפגוע בו בגלעד שליט?
אני חושב שהמבצע הזה כאילו יכול באמת, הסיכויים אולי לראות אותו קטנים, אבל ועם כל הכאב והצער, זה גם מה שמרגישים בישראל, וזה מה שאני מרגיש גם, יש גם אזרחים שלווים שחיו פעם חיים שלווים לפני 7-8 שנים, ובשנה, שנתיים האחרונות, ככל שחמאס התחזק, הם פשוט איבדו, הם לא חיים אורח חיים נורמלי. יש אנשים שעזבו את שדרות, יש אנשים שנטשו את שדרות ואת האזור, ואתמול הייתה פגיעה בנתיבות, בן אדם בן 55 הלך לישון, וקיבל תלגרד ורסיס לתוך הלב. האנשים פשוט די, נמאס להם.
גלעד
שליט הוא שיקול אחד חשוב וכואב לנו מאוד, אבל מצד שני אנחנו סובלים, אנחנו
כמו בני ערובה.
כן, אנחנו בני ערובה, יש משהו כמו, אני לא יודע מה, חמישית מהאוכלוסייה של ישראל שמרוכזת בדרום. אם הדרום היה פעם אזור שכאילו היה שלב, הוא כבר לא שלב. וגם מצפון מהימים עלינו, גם החיזבאללה עכשיו נכנס.
שמוליק, ברק אמר אתמול שזה לא תהיה, זה לא יהיה מבצע של יום או יומיים, וזה יהיה דבר ארוך וקשה. את יודע למה, זאת אומרת, למה הוא התכוון? כולם יודעים שעושים את הפעולות האלה, אבל כשהוא אומר שזה יהיה מבצע ארוך, האם
מדברים על גיוס מילואים?
זהו.
כן, קודם כל יש גיוס מילואים בישראל. זה כבר התחיל, אני בטוח שאנשים קיבלו כל מיני צווים, אבל אני לא עדיף לא לפרט בנושא.
ברור, בהחלט, בהחלט.
ולגבי שאלה שלך, יפה, לגבי העניין הזה של מה קורה עכשיו כעיקרון לגבי הפעילות, ההתנהלות של החמאס, מדובר בקבוצה של טרוריסטים שיושבת בעזה, ברצועת עזה, ומשתמשת באוכלוסייה האזרחית באופן ציני, ובגלל זה המבצע הזה הוא נורא מורכב ומסובך. נכון, ישראל תקפה, ישראל תקפה בעוצמה ובהפתעה, ובאמת זה מבצע שהוא מבצע, זו מלחמה שנפתחה במהלך בעצם מזיר של ישראל, מהלך טוב של ישראל. היא ניסתה לבור מתוך הרמת השחת באמת את היעדים לפגיעה. עכשיו, החמאס יורה מתוך בניינים, מתוך פרדסים, מתוך לב האוכלוסייה האזרחית, וממשיך לראות טילים. גם עכשיו, אחרי שהם טוענים שיש 200 הרוגים, אז נגיד שיש 170-150 הרוגים, או זה לא משנה המספר כרגע, עדיין יש להם יכולת שיגור. זה לא יסתיים כל כך מהר. ועכשיו מדובר אולי על מהלך של כניסה לתוך עזה, זה כרגע לא על הפרק, אבל זה יכול להיות שזה יקרה. כי אף אחד לא רוצה שיהיה כישלון.
עימות כזה, כן.
כמו שהיה בלבנון. אלא פשוט יכול להיות שיצטרכו לרסק אותם. והשאלה היא גם עוד שאלה שעולה, גם אם ייכנסו במהלך יבשתי לעזה, באמת, מי ייקח שם את המושכות לידיים?
נכון.
אבל פלסטינים, אין לנו פרטנר שנמצא בצד השני. יש את רמאללה ואבו מאזן, שהוא לא כל כך מתפקד, ויש את החמאסניקים שהם מדינה בפני עצמה, מתנהגים כמדינה, זה ארגון טרור שנתמך לידי איראן וסוריה.
ומנצלים את האוכלוסייה שם.
ומנצל את האוכלוסייה בדיוק בצורה צינית. זה אוכלוסייה אזרחית שהייתה בטח רוצה להיפטר מהעול הזה ומהאימה שלהם. זה משטר שהוא משטר של טרור. רציתי להגיד משהו, דיברתי הרבה, אבל משהו מאוד חשוב, שחשוב לי כישראלי וכיהודי.
בבקשה.
להגיד זה ש... זה שאתם קודם כל שומעים את הבעיות שלנו, זה באמת, שאתם מעלים, שמעלים אנשים מישראל לרעיון, זה דבר נורא חשוב, בדיוק בתקופה הזאת. כי אנחנו צריכים את התמיכה של כאילו לצאת מהמוד הפסיבי הזה של אנשים שנמצאים בחול או יהודים, שאנחנו צריכים להסתתר, ובסך הכל התעמולה של הפלסטינית היא כבשה את אירופה בהסתה שלה נגד ישראל. ובסך הכל אנחנו מדינה שמנסה להגן על עצמה.
נכון.
אז אני חושב שכל יהודי, כל מי שנמצא שם, יהודי או ישראלי שחי בחול ובאירופה, פשוט שיעמוד על הרגליים. לפעמים זה תוך סכנה, ויסביר את העמדה הישראלית.
נכון, זה כן. כי אני חושבת שבעוד כמה ימים אנחנו בטח, אם לא עשו זה כבר כבר עכשיו התקשורת בעולם ובאירופה התחילו להתקיף את ישראל, ובטח כבר ביקשו מישראל שתצא מאזה שמה. כן, יש עבודה מרובה לכולם.
שמוליק, אני רוצה לספר לך שאתה יכול לשמוע את עצמך, את התוכנית באינטרנט, www.radioshalom.dk, ואז לבחור את הכיתובית המתאימה לשידור היום או בהתאם לתאריך, ואז תוכל לשמוע את כל השידור.
תודה רבה.
תשמור על השידור. שמולית, אנחנו עוד לא גמרנו. אתה מאשקלון.
כן, אני מאשקלון.
אני יודעת. איך זה היה אתמול בערב כשחזרתם ושמעתם את ה... שמעתם על הזה? כן. מה הייתה הרגשה הזאת?
זה הרגשה לא כל כך טובה. כלומר, פתאום שנסעתי ברחוב, באחד הרחובות בכניסה הצפונית של אשקלון, שזה אזור מטווח. אז את חושבת, כעיקרון שאת נמצאת בתוך מטווח כזה של אכברים, שכאילו טיל יכול ליפול, את נוסעת באמצע מכונית, יש רמזור אדום, ואת עומדת ברמזור, ואולי אני מקצין, כלומר, בסך הכל הכל השמש זורחת, השמש זרחה אתמול,
כן.
ופתאום רואים, ראינו מכוניות משטרה, כלומר, נפל שם הגרד בין שני בניינים, ממש בטווח, כפסע בין בניין אחד לשני, כלומר, ברווח של 3 מטרים נפל שם הגרד, והיו נזקים למכוניות ולבתים, אבל במזל זה היו כמה ניסי חנוכה, באמת, כל החג הזה.
אני מקווה שיהיו עוד ניסים, שמוליק, מפה, מאיתנו גם כן, שיהיה לכם באמת הרבה ניסים, ושיהיה לילה שקט ונקווה
שזה... ושזה ייגמר מהר.
מהר, שיגמר מהר, והמון תודות לך.
תודה רבה לכם.
ביום נעים.
תודה רבה.
גם לך. נמצא איתנו על הקו שאול סוסה. שלום שאול.
שלום לך, ערב טוב לכל המאזינים.
והכל טוב אצלך?
כן, תודה רבה, הכל בסדר.
יופי, אנחנו כרגיל במתח לשמוע את הסיפורים שלך, שתמיד מעלים חיוך על השפתיים ועושים לנו טוב על הלב. אז בבקשה שאול.
אוקיי, ובכן, הפעם יש לי שני סיפורים קטנים על סרטים. אחד סרט אמריקאי ספרדי וסרט אחד ישראלי, ועוד סיפור קטן על איך ליצור, איך לגרום לכך שהקשר בין גברים ונשים יהיה הרבה יותר טוב. הקשר ההתחלתי, בוא נגיד.
כן, ברור.
כולנו מכירים את המושג סרטי סוכנות. סרטי סוכנות זה סרטים שהסוכנות היהודית, יהודים בסוכנות היהודית, עשו בזמנו, אני לא יודע אם עדיין עושים אותם, סרטים שמפארים ומתארים את חמדותיה של ישראל, וגם את הצרות שלה בשביל להפיץ אותם בעולם בקרב היהודים ולא יהודים, כדי שיעזרו לישראל. ובכן, לא רק היהודים שעובדים בסוכנות יוצרים סרטים כאלה, מסתבר שיש עוד יהודי אחד שמייצר גם כן סרטים כאלה, קוראים לו וודי אלן, הבמאי האמריקאי יהודי הנודע.
כן,
והוא עכשיו סרט שלו שנקרא קריסטינה ויקי קריסטינה ברצלונה, אפשר לראות אותו עכשיו על המסכים כאן בדנמרק, והוא עונה למותג הזה סרט סוכנות. הסרט הוזמן על ידי עיריית ברצלונה ומומן גם על ידה. מאחר ואני לרגל העבודה שלי מגיע שלוש ארבע פעמים בשנה לברצלונה, ואני גם מדבר וכבר קורא ספרדית, אז הייתי עד לפני שנה וחצי למאומת אלוהים שפרצה בברצלונה, למה העירייה צריכה לממן או להזמין במאי אמריקאי שיבוא להפיץ או להראות את חמדותיה של ברצלונה. הרי יש כל כך הרבה ספרדים שיודעים לעשות סרטים טובים. העירייה התגוננה וסיפרה שרק וודי אלן יכול לעשות סרט כזה, שכל תיירת אמריקאית בפוטנציה, אחרי שתראה את הסרט, תרצה לבוא לבקר בברצלונה.
יפה.
האמת שאחרי שראיתי את הסרט, מסתבר שזה באמת נכון, הוא עשה את זה ככה, שמי שלא היה בברצלונה מקבל חשק לבקר בברצלונה. ובכן, נשאל השואל, בשביל מה עיריית ברצלונה צריכה להוציא כל כך הרבה כסף ולעשות פרסומת לעיר? הרי מבקרים בברצלונה, בספרד בכלל, בערך בין 60 ל-65 מיליון תיירים בשנה. ובכן, למי שלא יודע, ספרד מחולקת למחוזות או לחבלים. אלה היו ארצות, הם היו נסיכויות, היו מדינות לפני הרבה שנים, שלכל אחד או להרבה מהם יש שפה משלהם, ובזמן פרנקו, נגיד 50 שנים האחרונות, עד 75, פרנקו דיקה את כולם, בעיקר את הקטלונים, אלה שהבירה שלהם היא ברצלונה.
כן.
עכשיו, אחרי שהוא מת ויש דמוקרטיה, אז הם צריכים להרים את הראש, ועכשיו הם בכלל רוצים להתנתק לגמרי מספרד, והם רוצים שהתיירים יבואו אליהם ולא ילכו למקומות אחרים בספרד. עכשיו, השנאה מסתבר היא עזה וגדולה, ובביקור האחרון שלי בברצלונה או בספרד באוקטובר, סיפרו לי אנשים מוולנסיה שהם עושים חרם על כל תוצרת שבאה מקטלוניה, מאזור ברצלונה וקטלוניה, מי שמכיר את המפה, זה מצפון ספרד עד ולנסיה. ודרך אגב, הקטלונים גם כן עושים חרם על אזורים אחרים של ספרד, מוצרים שלהם לא נכנסים לסופרמרקטים באזור קטלוניה, הם יקנו רק מהאזור שלהם, לא מאזור אחר. ופגשתי אחד מקטלוניה שהזמנתי אותו לבקר בישראל, לקנות שתילים, וישבנו לתכנן את הטיסה שלו, והראיתי לו על המסך, שהנה יש טיסה דרך מדריד, הוא אמר לי, השתגעת? דרך מדריד בחיים אני לא טס. אני לשם לא מתקרב. עד כדי כך השנאה ביניהם. ובכן, החרמות והחרמים זה לא רק נגד ישראל, אנחנו רואים מדינה כמו ספרד, שגם שם יש כל מיני קבוצות של אוכלוסייה ששונאות ומחרימות אחת השנייה. מה לעשות, יש כאלה שאפילו רוצים להיפרד ולצאת לפרק את כל המדינה. אני מקווה שזה לא יקרה. אני אישית מרגיש יותר ויותר ספרדי בספרד, ונורא, אישית נורא נעלב, אני בעצם לא יודע למה, שאני רואה כל מיני שלטים, או שפעם האחרונה שהייתי בברצלונה, ראיתי שלט במרפסת של מישהו, ברצלונה is not part of Spain. זרקתי לו אבן על המרפסת. אני לא יודע למה. ובכן, זה סיפור אחד, אבל כדאי לראות את הסרט למי ש...
מה שם הסרט שוב?
זה נקרא ויקי קריסטינה ברצלונה. כן,
מיקי קריסטינה ברצלונה.
והסרט השני הוא סרט ישראלי שנקרא עץ הלימון, שהוקרן כאן לפני כמה שבועות בחסות השגרירות הישראלית. סרט יפה מאוד שמראה, סרט שמספר בעצם על מאבק של אישה פלסטינאית שפרדס הלימונים שלה גובל בקדר ההפרדה, והישראלים חוץ מזה בנו את ביתו של שר הביטחון המיועד בדיוק על הגדר, מה שכמובן זה לא נורמלי, כן?
כן.
אבל זה, זה, זה הסיפור. הסרט ממומן על ידי, מומן על ידי גרמנים וצרפתים, ושהאירופאים מממנים סרט ישראלי, צריך להראות כמה, לצחוק קצת על הצבא הישראלי, לראות על, לצחוק על המשהו שוביניסטי הישראלי, אבל בעיקר הסרט הזה הוא מספר על מאבקן של שתי נשים, אחת זה הפלסטינאית שנאבקת על השדה שלה, והשנייה זאת אשתו של שר הביטחון שבסוף הסרט עוזבת אותו כי היא לא מסכימה עם משהו שוביניזם הישראלי או המיליטריזם הישראלי. סרט יפה, וחבל שבאו מעט מאוד ישראלים לראות את הסרט הזה, בהזדמנות מי שיהיה לו כדאי שילך לראות את הסרט הזה. קצת שוחק עלינו, אבל בעיקר בעצם הדבר המרכזי שהוא אומר, הסרט נכתב, התסריט נכתב על ידי ערבייה ישראלית, שבעצם אם הנשים היו שולטות בעולם, אז המצב היה הרבה הרבה יותר טוב. על הקרים, אני עוד לא יודע, צריך לבדוק את העניין הזה. והסיפור
בינתיים אין להם שוויון זכויות.
אין להם שוויון זכויות, כן. אצל הערבים אז זה ייקח עוד הרבה הרבה יותר זמן מאשר אצל כל המערבים. ובכן, כולנו שמענו על החירות המינית של ברזיל. היה לי חבר שביקר שם לפני שבועיים, יצא למסע, הוזמן על ידי ממשלת ברזיל לראות תוכניות של השקעות. יש להם כל מיני פרויקטים שם. ברזיל זאת ארץ ענקית ויש שם כל מיני דברים מעניינים למי שרוצה להשקיע שם כסף. ובכן, הוא סיפר לי שחוץ מזה שהם ראו שם כל מיני דברים, אז בערב שהולכים לאיזה בר, אז פה בדנמרק אנחנו רגילים שיש הפרדת גילים, זאת אומרת יש דיסקוטק רק לצעירים, זקנים לא הולכים לשם, מבוגרים, או מועדון ריקודים למבוגרים שצעירים לא יבואו לשם. ובכן, בברזיל, כך הוא סיפר לי, כולם באים לרקוד באותו מועדון, אין בעצם שום הבדל. אבל הדבר הכי מעניין שהוא ראה שם, מה שחסר לנו כאן, זה אם למשל אישה רוצה מגע עם איזה גבר, זאת אומרת היא רוצה לרקוד איתו או משהו אחר, אז היא תופסת לו באחוריים. ואז הוא מסתובב אליה ואומר לה הוא רוצה או לא רוצה. אבל מסתבר שהעניין הזה שרק לנשים מותר, ואוי ואבוי לו לאיזה גבר שיגע באחוריים של איזה אישה באיזושהי סיבה. זה אסור בהחלט, תכלית האיסור. רק לנשים מותר. אולי זה משהו שחסר לנו כאן, שנשים נותנות סימן שגם הן רוצות לבוא באיזה מגע עם גבר. זה חסר לנו כאן כנראה.
שאול, מתי אתה נוסע לברזיל?
אני לא נוסע לברזיל, זה נושא ארוכה, אני לא נוסע למקומות.
להפך, זו הטרדה מינית, זה רק לנשים מותר, זו לא הטרדה מינית.
רק לנשים מותר, הגברים מותר, אבל
יפה.
זה הכל הערב.
יפה, שאול, תודה רבה, וערב טוב גם לך.
ערב טוב גם לכם, תודה רבה.
הבנצה על ירקוד הורה נאחד הלבבות, נאחד המפלגות ונחוג את יובלה של חדרה גדולה מאוד היא שמחתנו וליבנו רבה פה האורה 50 שנה מנו למושבתנו אבו גודלים יזדי חדרה הם בפאו כל מצאו, הם זרעו, הם נטאו עם שום ביצות המאר הם לא שחו, הם לא נחו, הם ניצחו והורישו לנו את חדרה נאחד הלבבות, נאחד המפלגות, ונחוג את יום לשל חדרה. גדולה מאוד היא שמחתנו, בליבנו רבה פה האורות. 50 שנה מלאו למושבתנו, אבו גודל עם יזדי חדרה. הם מפאו, חול מצאו, הם זרעו, הם נטאו, איבשו מצוק המאבו. הם קדחו, הם לא צחו, הם לא נחו, הם ניצחו, והורישו לנו את חדרה.
שמענו את אורח חדרה של יהודה עמנואל במבצע קצת שונה מה שאני רגילה, אבל זה בסדר.
טוב, באותה אווירה של פעם, אז אליעזר בן יהודה נולד כיצחק פרלמן בשביעי בינואר 1858 בבלרוס. בגיל 5, עם מותו של אביו, הוא נשלח ללמוד בישיבה. בנערותו הוחלף שם משפחתו לאליאנוב כדי למנוע את גיוסו לצבא. ב-1878 נסע לפריז ללמוד רפואה, אך הפסיק לאחר 3 שנים כשחלה בשחפת. בשנת 1879 פרסם מאמר פוליטי ראשון, שאלה נכבדה, בירחון השחר, ובו טען שתקומת עם ישראל תהיה בארץ ישראל ובשפה העברית, משום שאין לאום ללא שפה משותפת. על מאמר זה חתם בשם עת בן יהודה. הוא ניסה לחברת ילדותו דבורה יונס והחל בהגשמת חזונו בכך שעלה לישראל, לארץ ישראל, בשנת 1881 והתיישב בירושלים. הוא ניסה להחיות את העברית כשפת דיבור לאחר שבמשך דורות הייתה שמורה ככתב ושימשה רק לתפילה ולשפת התנ"ך. בשנת 1884 יסד את העיתונים מבשרת ציון והצבי, שאותם גם ערך בקנאותו ללשון העברית. בנו בן ציון, ששינה את שמו לאיתמר בן אבי, נולד בשנת 1882 והיה הילד העברי הראשון, משום שבביתו שמע את הלשון העברית שהפכה להיות לו לשפת אם. בנוסף הוא כתב ספרי לימוד בעברית ולימד בבית ספר חביב, בית הספר בראשון לציון, הראשון בעולם שבו כל המקצועות נלמדו בעברית. בשנת 1890 נוסד ועד הלשון העברית ביוזמתו של בן יהודה יחד עם דוד ילין, כשבן יהודה עומד בראשו. אחדים מראשי הציונות, בעיקר מצד האסכולת אודסה בראשות חיים נחמן ביאליק, אחד העם יהושע חנה רבניצקי ועוד. מנדלה מוכר ספרים כתב כי הוא מסתייג מבית החרושת למילים, וכי עבריותו של בן יהודה היא מלאכותית לאין שיעור. בשנת 1919, לאחר ויכוחים ומלחמת השפות, שכנע בן יהודה את הנציב העליון הבריטי הרברט סמואל להכריז על העברית כאחת משלוש השפות הרשמיות של המנדט הבריטי בארץ ישראל. בן יהודה מת ב-16 בדצמבר 1922 ונקבר בבית העלמין היהודי על הר הזיתים. בימים אלה זכרנו 80 שנה למותו של מחיי השפה העברית. בן יהודה הקים כמה וכמה אגודות וחבורות לשם קידום הדיבור העברי, וכבר בשנת 1882 הקים את חברת תחיית ישראל לדיבור עברי, ובשנת 1889 הקים את חברת שפה ברורה, שמתוכה קם לאחר כשנה ועד הלשון העברית. בן יהודה החיה מילים שנלקחו מהתנך ומהמקורות והתאים אותם לצרכים של ימינו. מספר המילים שהמציא אינו עולה על 300, ובהן נכללות מילים כמו מדרכה, מברשת, גלידה ורכבת. ישנם גם מילים שהציע ולא נקלטו בשפה, כמו בדורה, עגבניה, מקולית, פטיפון, אמונות, דמוקרטיה, פארקה, אגודה, אב חמץ, חמצן, אב חנק, חנקן, מדלק, גפרור, וסך רחוק, טלפון. נכדתו, נתיבה בן יהודה, המשיך מסורת של כתיבת מילון, אבל מסוג אחר לגמרי. אליעזר בן יהודה עשה ככל שביכולתו לחדש את השפה העברית. נכדתו נתיבה בן יהודה הוציאה יחד עם דן בן אמוץ מילון עולמי לעברית המדוברת. בתקופה האחרונה מחודשת השפה העברית בלשון סגי נאור, בחזרה למקורות שלא היו מקובלים אולי על ידי אליעזר בן יהודה. מילים ומונחים שהיו שפת היום יום בילדותם ושל חלק מאיתנו חוזרים ומשמשים שוב, כמו אבו שנאב, כינוי לאדם בעל שפם גדול, אבו טינטן, אב לתאומים, אוברול, שזה גם סרבל וגם הכוונה לשיפוץ כללי, אבנטה, אחיזת עיניים, העמדת פנים, אחסן מן בלש, יותר טוב מאשר לא כלום, אם אין קפה, נשתנס קפה, אחסן מן בלש. את מכירה את המילים האלה, יפה?
כן, כן.
זה היה אליעזר בן יהודה, מחיי השפה העברית.
כן, מה... דרך אגב, את הזכרת את הבן שלו, כשהוא היה בנו איתמר, שהוא איתמר היה בן אבי, ארבע.
כן. כן.
הוא עדיין לא דיבר.
נכון.
והאימא החליטה לדבר איתו בסתר, רוסית.
רוסית, כן.
כי אליעזר בן יהודה רצה שידברו רק עברית בבית.
כן.
וכך הוא, כמובן שהוא כעס שהוא שמע, ואז הוא התחיל ליצור את המילים החדשות, כי הוא דיבר עם הילד, ואז הוא בא לקטע הזה שהוא יצר את המילה בובה, וגלידה, אופניים ועוד.
כן.
אבל הוא גם עשה, היו לו גם תחומי פעילות אחרים, למשל, הוא סבר סמיד שיש לקפיד על דיבור עברי בלבד, גם בחינוך וגם בהוראה, והרבה לא קיבלו את זה, כמו שאת אמרת. זה מצא אוזן קשבת כמובן בחלק מהמושבות של העלייה הראשונה, ושם שבאתו למעשה קמו גם בתי ספר עבריים בתקופה הזאת. וכמובן שהוא הציג את השפה שלו דרך העיתונות, כמו שהזכרת, שהוציא את עיתון הצבי, והוא החליט שהוא רוצה להפיץ את זה בעיקר אצל בני הנוער. להתחיל אצל בני הנוער עם השפה העברית.
בבתי ספר.
בבתי ספר.
כן.
ואז הוא גם כן התחיל דרך העיתון, זה הביא לכך שהוא יצר מילים ושימושים לשון רבים, ואת עסקת חלק גם כן מהמילים שדיברת עליו.
כי המילים שהוא המציא בן יהודה לא היו יותר מאשר 300.
כן.
ולמעשה חידש, כן. ניסה לחדש מהמקורות ומהתנך מילים.
Yeah. כן. הוא גם הוא שמר, כן, בהחלט, הוא היה צריך לשטוף את זה, הוא היה צריך לשמור את זה, ובאותה צורה גם כן לחדש את זה. לשלוף מילים מהתנך ולחדש את זה.
להתאים אותם למציאות, כן. להווה שלנו.
כן.
כן? טוב, הוא...
אבל הייתי רוצה לשמוע שמישהו היום באמת יגיד מקולית או סך רחוק. זה נשמע די נחמד לדעתי.
אני חושבת שאם תגידי מקולית, אז דבר ראשון ישאלו אותך, סליחה, מה את מבקשת? כן? זה לא תמיד הולך, אבל הוא יישאר תמיד בזכרוננו ובמודעות שלנו כמחיי השפה העברית, אליעזר בן יהודה. ואם היה לנו את השיר שלו, שחווה אלברשטיין שרה, אז היינו שמים אותו, אבל לצערנו לא נמצא בידינו השיר. אז נשמע שיר אחר, בבקשה עמוס.
היום לא אשפוט, לא אשפוט דבר, אצחק לפחות פעם אחת כשבטני מתלתלת. ארקוד ללא סיבה, אשחרר לחבק, אתן לאחר את מה שאני רוצה לקבל. לא אשפוט אף אדם, אצחק מלודית מי ואחבק את עצמי. לא נחותה מאיש, לא נעלה לשום אדם, הנתינה תחולל קבלה כל מה שהולך גם שר ובא. היום אולי אסלח לך, אסלח גם
שמענו את שירה של ריטה יום אחד, ומכאן נעבור לנושא אחר שמעסיק אותנו ויעסיק אותנו בימים הקרובים. שנה האזרחית החדשה והסילבסטר בישראל.
זה בתוך חנוכה.
בתוך ככה. חנוכה, ודרך אגב בארצות הברית החליטו שלחנוכה צריך לתת שם אחר, והשם הוא קריסמוכה.
קריסמוכה?
כן, לא שמעתי את זה, אבל
טוב.
גיליתי את זה. אז קריסמס וחנוכה כמובן חילקו את המילה לשניים, ועוד אותו אנחנו מדברים על אליעזר בן יהודה, והנה יש לנו פה צירוף של מילה בלועזית ומילה בעברית. אבל שנה האזרחית החדשה, האם מישהו נתקל אולי כשאתה אומר למישהו ביום, אתה אומר שנה טובה, שנה אזרחית טובה, או שאתה מקבל תשובה שנה אזרחית טובה גם לך, וכשאתה שואל אותו, למה אתה אומר שנה אזרחית טובה, אז הוא עונה לך, כי זה לא ממש השנה שלנו, זה השנה שלהם והחג שלהם. אז יש איזשהו דבר שנעבור אליו לגבי תאריך הלידה שלנו. מה עם התאריך הלידה שלנו? משום מה אנחנו תורכים לציין את תאריך הלועזי. אבל בטוח שמישהו יבקש ממך תאריך הלידה העברי, אז מתחילים כל מיני מבטים מבולבלים. אז ככה אני סתם בשביל תהייה, האם יש אולי מישהו שבלי להציץ בתעודות שלו, יודע בעל פה את תאריך הלידה העברי שלו? אני לא זוכרת.
אני לא.
גם אני לא.
לא כן. ידעתי אף פעם.
הסילבסטר בישראל. את פעם חגגתי סילבסטר בישראל, אילנה?
כן.
את זוכרת איך זה היה?
זה היה פשוט ביקור באיזה מועדון לילה עם ריקודים ואוכל, בלי שום קשר לסילבסטר או משהו מיוחד. לא הייתה אווירה חגיגית כזו. זה היה, אפשר היה לקבוע את זה ככל ערב, אני יודעת, מוצאי יום שישי שיוצאים, ערב יום שישי שיוצאים לאיזה מועדון לרקוד עם כל החבר'ה וחוגגים. אבל לא היו לא קובעים, לא מסכות, לא שום דבר מיוחד. לא היה משהו ספציפי שאפשר היה להגיד, זה קשור לסילבסטר.
אני זוכרת שאנחנו היינו חוגגים את זה בקרב החברים וכל זה, היינו חוגגים את זה למעשה גם כן בבתים. וכמה שנים לאחר מכן החליטו שלצאת למועדונים ולרקוד.
כן.
ואז מסתבר שהיינו צריכים להזמין מקומות הרבה זמן מראש, וזה היה ככה עד שנת 79 לפני שהגעתי לדנמרק.
טוב חמוד, עלי הצעירה ממני באיזה 15
כן.
שנה.
כן, אבל היום בישראל למעשה נחוג החג, בחלק גדול מהציבור החילוני כמובן, ולמעשה עוד לפני קום המדינה, החלו לחוג את חג הסילבסטר, אבל הפופולרית שלו כמובן התגברה בעשור האחרון בגלל
העליות
מחבר העמים, העולים מחבר העמים שבמת משמרים את המסורת שלהם שהביאו אותם כמובן מברית המועצות. אבל כמובן שוב יש אצלנו את הדמוקרטיה בישראל וחוגים מסוימים דתיים ביניהם. הם טוענים, הם רואים בחגיגות ליל השנה האזרחית החדשה סממן של התבוללות מן הבחינה הלאומית ועבודה זרה.
אני לא רואה את זה כך.
כן, הם טוענים שזה מדובר בחג לא יהודי. הם טוענים גם, כן, יש טיעון נוסף שאומר שהשם של החג הקרוי על השם הקדוש הנוצרי, כמובן. למה באמת חוגגים חג זר בישראל? יש אולי כמה שאלות. אולי ישנה מגמה כללית בישראל, לפי השם אומרים, יש לנסות ולאמץ מנהגים הערביים, כל זמן שאינם מבטאים איום ישיר על הזהות היהודית שלנו.
אבל אני לא מבינה למה זו צריכה להיות בעיה כל כך גדולה. אנחנו משתמשים הרי בלוח השנה הנוצרי. אנחנו גם מסמנים סיום שנה, שנה אחת ותחילת שנה אחרת, אז אפילו אם לא נחגוג את זה במסיבות ותררם כזה כמו שעושים בכל העולם, עדיין אנחנו משתמשים בדברים האלה ואין כל סיבה שלא נחגוג את זה, אולי בדרכנו שלנו, אבל
אז זה בשביל זה
שבא, חג שמח.
כן, יש עוד איזו שאלה, טיעון נוסף שאומר, ייתכן שאולי הישראלים לא בדיוק מצליחים במרכאות להתחבר לחגים שלהם, וזה מה יש. אז
תראי, החגים שלנו, תשימי לב, החגים שלנו זה חגים של אוכל וקצת עצבות,
בין היתר. בין היתר, זו מסורת, זו מסורת.
כן, כן, אבל זה, אנחנו חוגגים את פסח, בפסח יש גם, יש שמחה, אבל זה אחרת לגמרי, זה לא, חג כזה לא מחייב כמו השנה האזרחית הזו.
כן, אז אולי באמת לחבר את חג המולד וגם את חנוכה ביחד, וכמו שאמרתי בתחילת הפתיחה שלי, שהאמריקאים אמרו שלקרוא לזה Christmas, שזה Christmas, קריס מוחה. ויש לנו איזשהו שיר?
יש לנו שיר של רפי פלס, כן. שרפי כתב לחנוכה. וזהו, אז הוא כותב כך: שמחים אנחנו בזמן הזה, כי חנוכה הגיע. יהודה המכבי היה איש גדול, למנצח ביוונים נריע. נדליק נרות, נאכל לביבות, כמובן הרבה לטקס, ואז יש להיזהר מאוד שלא ייפלו הגטקס. להדליק חנוכיה זה כיף גדול, במיוחד לילדים השרים את מעוז צור בקול גדול, על נפלאות ועל ניסים. ולא נשכח את הסביבון שמסתובב על צירו, סומנו עליו האותיות, נס גדול היה פה. בואו נחגוג את חג האור, נהיה כולנו שמחים. מסורתנו נשמור מדור לדור, סך הכל 8 ימים. קד קטן שלנו שעשה הרבה ניסים, בתקווה שיספיק לנו שמן לכל אורך החיים.
שיר יפה יפה, ואינשאל השם מלא ניסים.
ותודה רבה לרפי פלס על היצירתיות. אז חנוכה שמח גם הפעם, יש לנו עוד יום אחד. Okay. ואז נסתכל לקראת השנה האזרחית. אולי
שתהיה לנו שנה טובה ונהדרת לכולם.
ושקטה.
ושקטה.
נשמע מוזיקה, עמוס.
ערב בא, נוסטלגיה, ומערב השנה האזרחית אנחנו נעבור לבריאות. כולנו אנחנו יודעים שבחורף האור שלנו יבש, הרבה סובלים מיובש בחורף, ואם אנחנו לא נטפל בו, הוא עלה לשמש לנו פתח לחדירת מזהמים שונים. אז ישנם כמה טיפים יומיים בכדי לטפל באור יבש. אמבטיות מייבשות יותר ממקלחות, ומים חמים מייבשים יותר ממים קרים. אז חשוב להתרחץ במים פושרים, לקצר את השהות במקלחת או באמבטיה, וכך גם תחסכו במים וגם תשמרו על חוט האור. טיפ אחר שטוב לאור יבש זה סבון רגיל, שהוא מייבש את האור, לכן הומלץ להשתמש בעל סבון העשיר במרכיבי לחות ומתאים לאור עדין ושאינו מייבש. להשתמש בקרם גוף המתאים לסובלים מאור יבש ולמרוח על הגוף כשהאור עודנו לך. זאת אומרת, כשטיפ טיפה מנגבים את הגוף אחרי המקלחת, לשים קרם. והטיפ האחרון הוא להקפיד על שתייה מרובה, וכך אנחנו נחזיר לאור חלק חשוב מהמים שהוא מאבד בשל החימום הלא טבעי בו משתמשים לחימום הבית. זה היו טיפים לאנשים שרוצים לשמור על אור יבש.
טוב, אז אם אנחנו כבר בנושא הבריאות, אז נערכו שלושה מחקרים בסקנדינביה. המחקר הראשון, אותו ערכו צוות חוקרים בראשותו של הגנטיקאי השוודי הס ואלום ממכון קרולינסקה בסטוקהולם. הצוות הזה בדק כ-1,000 זוגות, ולטענתם מוכיח קשר בין וריאנט של גן מסוים בגברים לבין סיכון גבוה ביותר לבוגדנות ולקשיים בחיי הנישואים. גברים יהיו בעלים נאמנים ומסורים יותר אם יחסרו וריאנט מסוים של הגן המשפיע על פעילות המוח. לטענת החוקרים, 2 מכל 5 גברים נושאים את הגן המסוים. החוקרים מצאו שבעוד ש-15% מהגברים ללא הווריאנט המסוים דיווחו על קשיים בזוגיות, הרי שבקרב גברים עם 2 כפולות של הגן עמד השיעור על 34%. אז עכשיו אפשר יהיה לתרץ בגידה ב... זה לא מרצון, זה הגן, כן? ועוד מחקר. קבוצת חוקרים סקנדינבית ביקשה לבדוק את מידת יעילותה של כריתת ארמונית מלאה מבחינת הישרדות החולים והאם היא עדיפה על המתנה זהירה. במחקר השתתפו 695 חולי סרטן הארמונית שהובחנו בשלבים מוקדמים. החולים חולקו באופן מקרי לשתי קבוצות. האחת שכללה 347 גברים עברה כריתה רדיקלית של הארמונית, ואילו לגבי הקבוצה השנייה שכללה 348 גברים ננקטה שיטה של המתנה זהירה, כלומר המתנה תוך כדי מעקב ובדיקות. בתום 11 שנות מעקב התברר שבקבוצת הניתוח נפטרו 47 גברים, ואילו בקבוצת ההמתנה הזהירה נפטרו 68 גברים כתוצאה מסרטן ההרמונית. המשמעות היא ששיעור התמותה בקבוצת ההמתנה הזהירה היה גבוה ב-6% לעומת שיעור התמותה בקבוצת הניתוח. כעבור 2 נוספות של מעקב הצטמצם מעט ההבדל בשיעור התמותה מהמחלה והגיע ל-5.5% בלבד. מחקר אחר שנערך ב-1995, זה הפעם זה כבר משהו קצת יותר חיובי, בדנמרק, השווה את ההשפעה של שתיית יין אדום לזו של שתיית בירה שאינה מכילה אלכוהול. המחקר העלה שמי ששותה בין 3-5 כוסות יין ביום מפחית את הסיכוי שלו למות ממחלות לב ב-60%. לעומת זאת, אנשים ששותים בין כוס אחת ל-2 ביום של משקה אלכוהולי אחר לא רק שאינם מקטינים את סיכוייהם לסבול ממחלות לב, אלא אף מגדילים אותם ב-16%. ואילו מי ששותה בין 3-5 כוסות ביום עם השקעות או אלכוהולים אחרים, מגדיל את סיכוייו למות ממחלות לב ב-35%.
אז אני צריכה ללכת לשתות 3-5 כוסות יין ביום?
אני לא יודעת מה יקרה לי אם אני אשתה 3 כוסות יין ביום. אני לא...
אז לחיים.
אני אשתדל, אני לא יודעת, אני... לחיים, עמוס.
אם תרצי שאראה לך את העיר באפור, בואי ונטייל לך על אבני מרצפות. דום ניסה את עיני שאפות. אם תראה העיר באפור. אז אתן את ידי ונרד לרציר הרמות של שלבר שם הרוח יעיר. על ספסא אז נשבע ואם ארדת האור אם תגידי עייפתי מן העיר באפור אשיב אחת נפנשר על גבי עננים אירך שחיכת לך בבתים לבנים. לא 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 לא
שלישיית גשר הירקון, אם תרצי, אראה לך את העיר באפור. שיר מקסים, לדעתי. עצות להכרת הבית. מי כמונו אנחנו יודעות, הכרות הבית, משך שנים, תוכניות ברדיו, טלוויזיה, על עצות להכרת הבית. ויש איזשהו כמה דברים שחשוב לשמור עליהם במטבח. אני לא מדברת על ניקיון, אני מדברת על הירקות. בצרפת למשל נהוג, האנשים נוהגים לקנות מדי בוקר את הירקות והפירות שלהם שהם יאכלו באותו יום כדי ליהנות משיא הטריות והטעם. יש כאלה שלא מספיקים ולא יכולים ולכן ישנם כמה טיפים כיצד לאחסן את הירקות. אז ככה, עשבים ירוקים, אלה שאוכלים הרבה עשבים ירוקים, שומרים במקרר, עוטפים בשקית ניילון או בנייר עיתון, עם חתיכת נייר סופג, נייר מגבת, ושמים את זה, ואפשר לקצוץ את הגבעולים שלהם, ולשים אותם, מי שרוצה, גם כן במים. את העגבניה, אם אתם רוצים עגבניות עם טעם, שימרו אותם מחוץ למקרר, מכיוון שהעגבניות ממשיכות להבשיל גם אחרי הקטיף. עדיף גם לקנות תמיד כמה עגבניות ירוקות, הן יהיו מוכנות לאכילה בתוך יומיים בערך. מלפפון. המלפפון מועד במיוחד לקמישה ולעיבוד נוזלים, וכדי לשמור את נאורותיו ולחותו, הניחו אותו בסקית נייר, שאותה תניחו בתוך סקית ניילון, ואת כל הכבודה הזאת להניח במקרר. בצל, תפוחי אדמה ושאר השורשים, אך ורק מחוץ למקרר, במקום אפל ויבש ומדוע, כיוון שאור ולחות יעודדו אותם להצמיח גבעולים, ותפוחי עץ, שיהיה במקרר תאריך את תוחלת החיים שלהם, מעבר לכך, התפוח מהווה זרז והבשלה לאבוקדו ולבננות, בשל חומר שנקרא האיטלין שהוא מכיל. בעת הצורך, שימו פירות בוסר עם תפוח בסקית נייר סגורה למשך יום יומיים. ונעבור לפרי הפופולרי, אני חושבת על הרבה ישראלים, פירות הדר. אם הם עדיין ירוקים, אשאיר אותם בחוץ כדי שימשיכו להבשיל, ואם הם כבר בשלים, אפשר להעביר למקרר רק את הלימון כדי לשמור בחוץ, פשוט כדי שהסחיטה שלו תהיה קלה יותר. אז שיהיה לכם כיף.
אז אני רוצה לספר לך, אני, כמו שאת יודעת, לא מזמן חזרתי מישראל, ותמיד כשאני נמצאת באיזשהו, היינו בטיול או מה, הייתי שואלת את הבת שלי, את רוצה שאני אביא לך משהו? בצעירותה זה היה איזה בוסם או משהו. הפעם היא אמרה, אמא, אני רוצה רק דבר אחד, עגבניות מישראל. רק עגבניות מישראל. אני אומרת, אבל יש עגבניות בדנמרק. היא אומרת, אין להן אותו טעם. ואני דאגתי שתהיה לי קופסת נעליים מקרטון כמובן, וקניתי, דאגתי שיהיו לי עגבניות מאוד יפות, הן היו חצי ירקרקות אפילו, עטפתי כל אחת בנייר עיתון, וכיסיתי אותן, שרק לא ימחו ושיהיו יפות, והן באו, הן היו כמעט אדומות לגמרי. לראות את השמחה בעיניים של הבת שלי, שהיא ראתה את העגבניות האלה, אפשר היה לחשוב שהן היו מלאות ביהלומים, כן? אבל ככה זה עקרת בית שדואגת ו...
ולא התאכזבה מהטעם כמובן.
לא, אין. זו הייתה חגיגה עם כל עגבנייה בנפרד.
זה הכל עניין של טעם.
אבל בקשר לעקרות הבית, אז אני רוצה... אחותי היקרה מישראל, מקבוצת גן יבט, שלחה לי משהו שקשור לאישה, משהו לעיצוב האישיות של אנשים. אז היא כותבת ככה, ביום שאלוהים ברא את האישה, הופיע מלאך ושאל, מדוע אתה משקיע כל כך אהבה וזמן ביצירה הזאת? ואלוהים אמר, האם ראית את המפרט שתכננתי לה? היא מורכבת מיותר מ-200 חלקים בעלי יכולת לתפקד על דיאט קולה וקמצוץ מזון בלבד. היא בעלת זרוע שיכולה להחזיק 4 ילדים בו זמנית, ובעלת נשיקה שיכולה לרפא מברך חבולה ועד לב שבור. ואת כל מה שהיא עושה היא תוכל לבצע בשתי ידיים בלבד. המלאך נדהם מהתשובה, רק שתי ידיים? בחיים לא. אמר אלוהים, אני קרוב לסיום היצירה הזו שקרובה מאוד לליבי, זה יותר מדי ליום עבודה אחד. כבר עכשיו, עוד לפני שהיא גמורה, היא מרפא את עצמה כשהיא חולה, ויכולה לעבוד 18 שעות ביממה, וזה רק הסטנדרט הרגיל. המלאך התקרב ונגע באישה, אבל עשית אותה רכה. היא באמת רכה, הסכים אלוהים, אבל גם קשוחה. אין לך מושג מה היא מסוגלת לבצע ומול איזה קשיים היא יכולה להתמודד. האם היא תהיה מסוגלת לחשוב, שאל המלאך? לא רק שתוכל לחשוב, היא תוכל אף לחשוב בהיגיון ולהתווכח. המלאך נגע בלחי האישה. אופס, יש פה דפקט. אמרתי לך שאתה מנסה להכניס יותר מדי בדגם הזה. ואלוהים אמר, זו דמעה. הדמעה היא חלק ממנה ולא דפקט. בשביל מה הדמעה? שאל המלאך. הדמעה היא דרכה של האישה להביע שמחה, עצב, צער, אכזבה, אהבה ובדידות. המלאך התרשם וחשב על כל הדברים. מדהים באמת. אכן כך, אמר אלוהים, יש נשים בכל הגדלים, בכל הצבעים, בכל הגזרות, אבל לכולן אותן התכונות. לנשים יש כוח ועוצמה אינסופיים. הן מחייכות כשהן רוצות לצרוח, הן סובלות קשיים, אבל מסוגלות לחוש אהבה. הן נלחמות עבור דבר שהן מאמינות בו, הן שרות כשהן רוצות לבכות, הן צוחקות כשהן עצבניות, הן בוכות כשהילדים שלהן מצליחים ומעודדות חברים בכישלון. הן אוהבות אהבה שאינה תלויה בדבר, והן יודעות שחיבוק ונשיקה מרפאים הכל. בכל מקרה, לב אישה הוא שממשיך להניע את העולם. ואם באישה יש פגם, זו העובדה שהיא שוכחת כמה היא שווה.
כל הכבוד לנשים, יחי הנשים.
אמן.
אשר עפות מעל הים, אילו ציפורים שחלפו בדרך כל השבתות
Thank you.